שהשם רוצה, מה השם אמר לו, נכון? והראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח עוד כחומר, ואז מה קרה? בדרך כלל והראה אליו השם, והשם אמר לו ככה, השם אמר לו ככה, השם ציווה ככה, משהו, קרה איזה משהו, אבל פה לא קרה כלום, נכון? אז מה רש"י הקדוש כותב? והראה אליו השם באלוני ממרא, בא לבקר אותו, בא לקיים מצוות ביקור חולים, ומכאן למדו חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, כי והראה אליו השם באלוני ממרא, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ואברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא תחכה רגע, כי באו שלושה ערבים, וישא עיניו והיה והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיה והראו ציקתם בפתח האוהל. לפי האפשרות הזאת, והראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו והיה והנה שלושה אנשים, אומר רש"י, הקדוש נדמו לו כערבים, נכון? מולו כערבים. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיה והראו ציקתם בפתח האוהל וישתחו ארצה, ויאמר, ואז מה צריך להיות כתוב לפי זה? ויאמר, ויאמר אדוני, מה הפירוש של המילה אדוני כאן?
חול.
אדונים, האדונים שלי, המילה הזאת היא חול, נכון? ככה רש"י מפרש, זה הפירוש של רש"י על הפסוקים. עכשיו, אני רוצה שנראה את הרמב״ם. יש פה קצת, זה, המחשב פה השתגע קצת. טוב. אז בוא נראה. זה שהוא נדמה לי שאתה שמעת שנה שעברה. זה עוד חלקו את זה. זה דף אחד וזה שני עמודים לכל אחד. לפי רש"י זה שם השם, אתה בטוח? לפי הפירוש הזה... נכון. אז זה הפרש שם, נכון. אתם צודקים, כן. לפי רש"י זה שם השם. ויאמר, השם, אל נא תעבור מעל עבדיך, ואז... נכון. תחלק את זה, שר...
בסדר?
טוב, עכשיו נקרא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם ככה. כבר בארנו... כי כל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או דיבורו, שזה אומנם הוא במראה הנבואה או בחלום, יבואר בהם או לא יבואר. הכל שווה כמו שקדם, ודע זה והבינהו מאוד. ואין הפרש בין שיכתוב תחילה שהוא ראה המלאך, או יהיה נראה מן המאמר תחילה שהוא חשבו איש מבני אדם, ואחר כן בסוף העניין נתבהר לך שזה מלאך. אחר שתמצא סוף העניין, כי זה אשר ראה ודיבר, היה מלאך, תדע ותתאמת שמתחילת העניין היה מראה נבואה או חלום של נבואה. וזה שבמראה הנבואה או בחלום של נבואה, פעמים יראה הנביא השם ידבר עמו כמו שנבאר, ופעמים יראה המלאך ידבר עמו, ופעמים יראה מי שידבר עמו ולא יראה איש מדבר, ופעמים יראה איש שידבר עמו, ואחר כך יתבאר לו שזה המדבר מלאך. ובכמו זה אמין מן הנבואה, יזכור שהוא ראה איש יעשה או יאמר, אחר זה ידע שהוא מלאך. ולזה העיקר הגדול נטע אחד מן החכמים וגדול מגדולים, והוא רבחי הגדול בלשון התורה, והראה אליו השם באלוני ממרא, כי כאשר הקדים כלל, והוא שהשם נראה אליו, התחיל לבאר איך הייתה צורת ההיראות ההיא, ואמר שתחילה ראה שלושה אנשים, ורץ ואמר מאמר אליהם, ואמר זה אשר פירש שזה הפירוש, שמאמר אברהם ויאמר, השם אמנם מצאתי חן בעיניך, אנא תבוא מעל עבדיך, שהוא גם כן סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם. ואמר לגדול שבהם אמר, מה קורה? הכל בסדר? מה?
איזה תרגום זה?
תרגום.
זה לא שבר.
כן, זה מה שהורדתי מפרויקט השוט.
זה שבר?
שבר, אני אקח את שבר, אבל
הוא
יותר טוב.
אז תבוא להקליט לי לפני.
יש
באינטרנט. יש באינטרנט
בחילה. מה? כן?
יש באינטרנט בחילה, כן, כי עכשיו עם שבר זה במחשב.
אביר,
אתה באמת בסדר. אבל נגיד לכם מה, אני הכי אוהב, האמת היא שאני הכי אוהב את אבן תיבון. אם כבר פתחתם את הנושא הזה, אז יש שלושה תרגומים מפורסמים, אבן תיבון, קפח ושוורץ. התרגום שאני הכי אוהב זה אבן תיבון, כי הוא משמר, בכל תוכן יש גם רוח מסוימת. ואבן תיבון הוא משמר את הרוח של התקופה. שוורץ, זה שהוא כתוב בעברית מודרנית, אז זה קל לנו יותר לקרוא את זה, אבל זה מאבד משהו מהאותנטיות של הספר. זה כאילו... אתה מרגיש שאתה לא קורא רמב״ם. אבן תיבון הוא משמר את האותנטיות. זה יותר קשה. אני לא יודע אם זה פחות מדויק. אין לי כלים להבחין אם זה פחות מדויק או יותר מדויק מהעבודה ששוורץ עשה. זה בוודאי יותר קשה עבורי. אבל אחרי הכל שוברים איזשהו מחסום, יש בזה איזשהו התחברות לאווירה יותר. תרגום הוא הרבה פעמים משנה אווירה, ואיבן תיבון הוא התרגום שהכי הכי משמר את האווירה של הדברים שהרמב״ם עצמו כתב, כי זה אחרי הכל התקופה, השפה. מה? נכון, נכון, נכון. אחרי שמתרגלים לזה, אבל שוורץ עשה עבודה מצוינת. הרבה פעמים פרק שקשה להבין אותו, אתה קורא אותו בשוורץ, זה שוטף. הערות למטה, זה אני לא מדבר כבר, זה סיפור אחר. זה עוד יתרון, אבל אני מדבר על התרגום עצמו. חוץ מזה שהוא הביא מכל המכתבים של הרמב״ם, הוא בחר להביא מכתב. תסתכלו אחרי זה מה כתמה על המכתב שיש בקריכה. מה? כן. כן, כתוב שם, תסתכל שם. זה מופנה ליהודי בשם אדרי, בכתב ידו של הרמב״ם. טוב. ובכמו זה אמין מן הנבואה, ואמר זה אשר פרש, זה הפירוש, שהמאמר אברהם, ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, שהוא גם כן סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם, ואמר לגדול שבהם אמר. והבן העניין הזה עוד בסוד מן הסודות. עוד רגע אנחנו נתקדם ונראה מה כל כך אילץ את הרמב״ם. וכן אמר עוד בעניין יעקב, אומרו ויאבק איש אמו, שהוא בצורת הנבואה, אחר שהתבהר באחרונה שהוא מלאך, והוא כעין אברהם בשווה, אשר הקדים סיפור כללי, והראה אליו השם, אחרי כן התחיל לבאר איך היה זה. וכן ביעקב אמר, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ואחר כך התחיל לבאר איך קרה עד שפגעו בו, ואמר שהוא שלח שלוחים, הוא פעל ועשה, ויוותר יעקב לבדו, וזהו מלאכי אלוהים, הנאמר עליהם תחילה, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. וזו ההתאבקות והדיבור כולו במראה הנבואה, וכן עניין בלעם כולו בדרך, ודברי האתון הכל במראה הנבואה. אחר שהתבהר באחרית העניין, דיבור מלאך השם לא נכון בבלעם בסוף, ויאמר לו המלאך, אז אם זה מלאך, אז זה היה בחלום. וכן אמר במראה יהושע, וישא עיניו היה, והנה איש עומד לנגדו, שהוא במראה הנבואה, אחר שהתבהר באחרית העניין, שהוא שר צבא השם. אמנם אמרו ויעל מלאך השם מן הגלגל, ויהי בדבר מלאך השם את הדברים האלה לכל בני ישראל. החכמים אמרו שמלאך השם שנאמר, הנה הוא פנחס. ואמרו זה פנחס שבזמן שהשכינה שורה עליו דומה למלאך. ואמרו זה פנחס שבזמן שהשכינה שורה עליו דומה למלאך השם. הנה כבר בארנו ששם מלאך משותף, ושהנביא גם כן ייקרא מלאך. זה הרמב״ם כותב בחלק א' פרק ט"ו, שגם כן הנביא נקרא גם כן מלאך, נביא ובכלל שליח של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והמלאך הזה זה משה. ואמרו ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם, והיו מלאיבים במלאכי אלוקים. ומאמר דניאל גם כן, ואיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה מואף ביעף נוגע אליי בעת מנחת ערב. כל זה מראה הנבואה, לא יעלה בדרכה שיש ראיית מלאך או שמד או שמע דברי מלאך, אלא במראה הנבואה, בחלום של נבואה כמו שהושרש, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. וממה שזכרתי תביא ראייה שנשאר מזה שלא אזכר, ומה שהקדמנו מצורך הזמנה לנבואה, וממה שזכרנו בשיתוף שם מלאך, תדע שהגר המצרית אינה נביאה ולא מנוח ואשתו נביאים, כי זה הדיבור אשר שמעו או שעלה בדעתם, הוא כדמות בת כל אשר זכרו החכמים תמיד, והוא עניין אחד. טוב, זה כבר נושא בפני עצמו, על אנשים שאינם ראויים לנבואה, שהם ראו נבואה. אז יש לרמב״ם איזשהו הנחת יסוד, שהנחת היסוד הזאת של הרמב״ם היא בוודאי סותרת את פשטי המקראות. יותר חמור מזה שהיא סותרת פשטי המקראות, היא סותרת את מה שלמדנו בגן. זה הדבר החמור ביותר. זאת אומרת, מה אני מתכוון? זו בעיה אמיתית וזו בעיה רצינית, ואני לא רוצה להקל בראש, למרות שניסחתי את זה באופן שמקל בראש. אם הייתי אומר, אתם כבר מן הסתם נתקלתם בדברים כאין אלה, אבל תחשבו על אדם שלא נתקל אף פעם בבעיה כזו, ואומרים לו, אתה יודע, המכון אברהם אבינו חיל את המלאכים ונתן להם חמאה וחלב ושלוש לשונות בחרדל, והכל היה חלום. למה הכל היה חלום? מה התשובה? איך אתה יודע שהכל היה חלום? מה גורם לך בפשט של הפסוקים להגיד שהכל היה חלום? מה? מה? אז מה? איפה יש פה בעיה? וירא אליו השם. יש שני פירושים. או וירא אליו השם. איך וירא אליו השם? וירא אליו השם, השם נראה אליו, ואחר כך היה עוד מעשה עם שלושה אנשים. נכון?
מה התוכן של ה...
אז שתי אפשרויות, או שרשי משהו בא לבקר את החולי, או פירוש אחר ברשי, שהתוכן של התגלות הוא מה שכתוב אחרי זה. והשם אמר, מחסה אני מאברהם אשר אני עושה. שוירא אליו השם, ואז אברהם אבינו אמר לו, חכה רגע, באו שלושה ערבים, ואז השם אמר לו, הוא השלים את הנבואה הראשונה, והשם אמר, מחסה אני מאברהם אשר אני עושה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם אתה רוצה לפרש כמו הרמב״ם, והראה אליו השם, מה השם נראה אליו, השם נראה אליו בשלושת המלאכים, אז נכון, באמת השם נראה אליו בשלושת המלאכים, אבל מה קרה כאן בעצם? והראה אליו השם באלוני ממרא. איך השם נראה אליו? שהוא שלח לו שלושה מלאכים. אבל איך הוא שלח אותם? איך הוא שלח אותם? שלח, יש להם גוף, ושלח אותם, נכון? למנוח בא מלאך, נכון? והם שואלים אותו, איך קוראים לך, מה שמך, מה, איפה היה הסיפור הזה? הסיפור הזה היה בשדה. זה הפשט של הסיפור, הפשט של הסיפור שהיה בשדה, נכון? יעקב אבינו נאבק עם מלאך, הוא יוצא במלאך הזה צולע. מה הפשט? שהוא נאבק עם מלאך. איפה המלאכים האלה שהיה נאבק איתם? טוב, אז הקדוש ברוך הוא לקח מלאך והלביש אותו בגוף, כמו שמיכאל לובש עכשיו פליז, אז המלאך לבש גוף, והמלאך הזה ירד והלך מכות עם יעקב אבינו, נכון? ככה כולנו למדנו, על זה כולנו גדלנו. והרמב״ם את כל המקראות האלה משבש ואומר, כל זה לא היה ולא נברא, הכל היה במראה הנבואה. למה? מה מטריד את הרמב״ם? למה זה לא יכול להיות? מה?
שליליות האל.
שמה? שמה? מה הבעיה התיאולוגית? מה? שמה? מה הבעיה?
יש עוד מישהו חוץ מהשם שפועל?
לא, הרמב״ם אין, לא מוטרד מהבעיה שיש מלאך. אם הרמב״ם היה שולל את המושג שנקרא מלאך, אתה צודק, אבל זה לא הפריע לרמב״ם. זה שיש מלאך, יש מלאך, הקדוש ברוך הוא ברא מלאך. זה לא מה שמפריע לו. אז מה מפריע לו? וירא אליו השם. מה זה וירא אליו השם? היה לפעמים אפשר לפרש כמו רשי, וירא אליו השם זה סיפור אחד וסיפור אחר. בסדר, אתה לא רוצה לפרש ככה? וירא אליו השם. איך השם נראה אליו? השם נראה אליו בזה שהוא הלביש מלאכים בדמות הגוף. מה הבעיה? מה?
אם אלוהים הוא מחוץ לעולם, אז לכן שהוא גם יהיה
הופעה
גשמית.
זה לא
אלוהים הופיע, המלאך הופיע. בסדר, אבל קודם כל... מה? אבל קודם כל, מה זאת אומרת אלוהים מחוץ לעולם? מה זה האמירה הזאת? זה אמירה... מה זאת אומרת הוא מחוץ לעולם? הוא לא העולם. מה זאת אומרת הוא מחוץ לעולם? אני לא יודע בדיוק למה אתה התכוונת, ולא יודע בדיוק מה... זה אמירה... אבל יש לרמב"ם איזה הנחה, שבכל מקום שנאמר נבואה, יש לרמב"ם כמה הנחות יסוד. מה הנחות היסוד שהביאו אותו לזה? אז בוא נדבר. מה הנחות היסוד? תראו לזה, יש פה איזה הנחת יסוד תיאולוגית. מהי? שמה? או, נבואה, הנחה ראשונה שנבואה זה חלום חוץ מאצל משה רבנו. נבואה לא יכולה להיות בעקיץ. אין דבר כזה נבואה בעקיץ. נבואה בעקיץ זה רק אצל משה רבנו. למה נבואה בעקיץ זה רק אצל משה רבנו? אז זה, מה?
דרגה אחרת.
אז קודם כל זה פסוק. בחלום, נו, מדוע לא יראתם... רגע. פה אל פה הדבר בו מראה ולא בחידות, ומדוע לא... ותמונה, במראה ולא בעקיץ ולא בחידות, נכון? בעקיץ ולא בחידות. זאת אומרת שאצל שאר הנביאים זה לא בעקיץ וזה בחידות, נכון? אצל משה רבנו זה בעקיץ ולא בחידות, ואצל שאר הנביאים זה לא בעקיץ. למה זה לא יכול להיות בעקיץ אצל שאר הנביאים? אז זה נוגע לנושא של מה זה נבואה, ושהנבואה היא תרכובת בין הדעת האנושית לבין משהו שהוא בדמיון, כן, השלמות הכוח השכלי ושלמות הכוח המדמה, ולכן המצב של ההקיץ הוא מצב שלא יכול לאפשר נבואה. זו הנחה ראשונה, שהמצב של ההקיץ הוא מצב שלא יכול לאפשר נבואה. הנחה שנייה, שאין דיבור עם מלאך אלא בנבואה. היה אפשר לחלוק על ההנחה הזאת, נכון? היה אפשר לחלוק על ההנחה הזאת, היה אפשר לחלוק על ההנחה ולהגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הנה חינמי. באמת, כמו ש... הקדוש ברוך הוא יכול לעשות איזשהו נס שלא יודע מה, כי ים סוף יקרה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, ליצור איזושהי מציאות, שהמציאות הזאת תדבר עם האדם. ליצור איזשהו... מה?
נתון לשאלה מה אתה מגדיר מלאך. פה כבר הכנסת את מה אתה מגדיר כאלוקים, אבל יכול להיות שזה לא מה שהרמב"ם מגדיר כאפשרויות מעשה של אלוקים. אתה מבין? ואז יכול להיות שגם מלאך הוא לא מגדיר כמשהו שאתה יכול לבחור לעשות אותו בעקיד. זאת אומרת, זה חלק מהנבואה. לפי מה שאמרת, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול לבחור שנבואה תהיה בעקיד. זאת אומרת, זה באמת לא מסתדר. הרגע אמרת, זה לא מסתדר עם
הדמיון. יפה, אז זו שאלה נכונה גם כן. כלומר, הרי התורה מלאה בניסים, נכון? אני אעשה ממה שאתה שואל אותי כשאלה על הרמב״ם. התורה מלאה בניסים, יש מלא ניסים בתורה, נכון? יש קריאת ים סוף, יש כל מיני ניסים. על אף אחד מהם הרמב״ם לא אמר שזה היה בחלום. הרמב״ם לא התרגש מניסים. נדבר על נס, נראה למה הרמב״ם לא התרגש מניסים. אבל הרמב״ם לא התרגש מניסים, יש ניסים, וזה לא מעורר את הרמב״ם לשאלות, לעשות מהפכות ולקרוא את התורה אחרת, הכל בסדר. איך ים סוף נקרא? נקרא. מה הבעיה? מה?
צריך להבין בזה.
איפה מה? מה מעצבן אותו? מה? למה? שמה? שיתנה הקדוש ברוך הוא, זה משהו, זה דבר אחד שהוא בשמונה פרקים. בסדר. זה לא באמת משנה הרבה את התמונה הכוללת של מושג הנס. יש פיזיקה, יש חריגות מהפיזיקה. אם החריגות מהפיזיקה הם לפי רצון קדום או לפי רצון עכשווי, האמת היא שזה לא שאלה חשובה. הרמב"ם במקום אחד מתייחס לזה באופן כשאתם אומרים, במקום אחר מתייחס לזה באופן רגיל לגמרי, אבל זה לא משאלה חשובה. יש פיזיקה ויש חריגות מהפיזיקה. הרמב"ם חי בשלום עם חריגות מהפיזיקה. אם הרמב"ם חי בשלום עם חריגות מהפיזיקה, למה הוא לא יכול לחיות בשלום עם חריגות גם מהמטאפיזיקה? להגיד שנכון, באמת, באופן פשוט ורגיל, מה זה נבואה? נבואה זה בחלום, אבל פה מה לעשות? כתוב שהיה. כתוב שאברהם אבינו ראה מלאכים. אז אברהם אבינו ראה מלאכים, מה הבעיה? נכון? אם אתה מה אתה רוצה להגיד? שהקדוש ברוך הוא התנה מששת ימי בראשית עם הים, אז הקדוש ברוך הוא התנה מששת ימי בראשית עם המלאכים שלו. קטן עליו. נכון? אותו דבר בדיוק. מה שהרמב"ם יכול להגיד על קריאת ים סוף, הוא יכול להגיד על אברהם אבינו. והוא בוחר להגיד את זה על קריאת ים סוף, ולא להגיד את זה על אברהם אבינו. אברהם אבינו לא היו ניסים. אברהם אבינו, הנבואה זה לא נס ברמב"ם. נבואה זה לא נס, נבואה זה רצון אלוקי, נבואה זה חלק מה... זה פסגת האדם, אבל זה לא נס. זה לא נס נבואה, זה חלק מהמציאות. זה חלק שאנחנו לא חווים אותו. אבל האמת היא שזה חלק מהמציאות. חלק מהמציאות האנושית זה שהאדם יכול, מסוגל להגיע לנבואה, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה חלק מהמציאות האנושית. אבל נבואה בהקיץ, א', ב', מלאך שלובש דמות הגוף, זה שני דברים שהרמב"ם לא יכול לקבל, וכל כך הוא לא יכול לקבל אותם, שהוא לא יכול לקבל אותם אפילו בתורת נס. אז בעצם יש פה שתי נקודות. כן, מיכאל.
פשט בספר דניאל, אומרים שהוא לא היה נביא, והוא ראה מלאכים, אז זה לא...
טוב, זה, בשביל זה צריך לקרוא את כל הפרקים של הרמב"ם. הרמב"ם מחלק את הנבואה לעשרה מדרגות. ובין השאר הוא מתייחס לחזיונות של דניאל, ואיפה הם עומדים בסך הכל של הנבואות האלה. המעמד של דניאל כנביא או לא כנביא, הוא גם בחזל וגם ברמב"ם הוא נקודה מורכבת. מה זאת אומרת שהוא נביא, מה זאת אומרת שהוא לא נביא, מה זה גם ההבדל בין רוח הקודש לנבואה, ומדרגות שונות ברוח הקודש. הרמב"ם מחלק את זה לעשרה חלקים, והוא מסביר שם איפה דניאל עומד בסיפור הזה. על כל פנים, אז באמת יש שתי נקודות חשובות ברמב״ם. נקודה אחת זה שהרמב״ם בא לתורה עם הנחות. איפה כתוב? אז מילא זה שאין נבואה בעקיץ, זה כתוב שאין נבואה בעקיץ, אבל מי אמר לראות את זה בכלל כנבואה? אולי זה לא נבואה. כלומר, כאשר האדם מתנבא וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אז באמת, טוב, שם זה משה, אבל כאשר יש נבואה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, אז זה באמת נבואה שעליה נאמר שהיא בחלום אדבר בו. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא בורא מציאות, ודרך המציאות הזאת קורה משהו, מי אמר שזה בכלל נבואה שעליה אני אומר שהיא צריכה להיות בחלום ולא בעקיץ? זו השאלה הראשונה, נכון? נכון? מה, 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 מה היה לרמב״ם להגיד שהקדוש ברוך הוא יצר איזושהי מציאות שהיא לא, לא ממש נבואה. אז התשובה היא פחות או יותר נמצאת פה בתוך הרמב״ם. מה התשובה שלו? קודם כל, אין דבר כזה, אין דיבור של מלאך עם אדם שהוא לא נבואה. למה? למה אין דיבור של מלאך עם אדם? מלאך לא יכול להתלבש, גם אם מלאך, בוא נניח שכן היה מלאך היה יכול להתלבש בגוף, נניח לרגע שכן, עצם הדיבור, גם אחרי שהוא לבש תחפושת, גם אני שאני לבש חולצה, אני עדיין נשאר אני. אז גם מלאך, אם הוא ילבש גוף, הוא עדיין נשאר מלאך. וכאשר מלאך מדבר עם אדם, זה נבואה. איך שלא תקרא לזה, זה נבואה. ונבואה צריכה להיות בחלום. נכון? זאת הנחת יסוד ראשונה של הרמב״ם, שכל דיבור של מלאך עם אדם מוגדר כנבואה. למה?
כי מלאך הוא לא גשמי.
כן, כי מלאך זה השכלים הנבדלים, והאדם הוא חומר, ולכן כל מגע בין השכלים הנבדלים לבין האדם, זה נבואה. נבואה ברמה גבוהה, נבואה ברמה נמוכה, אבל זה נבואה. ונבואה היא רק בחלום. נכון? זו הנחה ראשונה. והנחה שנייה, שמלאך לא יכול להפוך את אורו. מלאך לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני תפקד לא כמלאך, אני אתפקד כבן אדם. המלאך לא יכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגשים את המלאך, לעשות מהמלאך גשם, עד כדי כך שהוא יאבד את הזהות השכלית שלו ויהפוך למשהו שמתפקד בתוך המציאות של העולם הזה. כמובן שזה הנחות יסוד, שא' אפשר להתווכח עם הנחות היסוד האלה. אפשר להתווכח איתם. אפשר להגיד, יכול להיות שנבואה זה לא, לא, לא כל דיבור בין השכלים הנבדלים לבין האדם הוא נבואה. א', ב', מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להפוך מלאך לאדם? זה נס, נס כזה שהמלאך הוא אדם. והואיל והמלאך הוא אדם, אז האדם מדבר עם אדם, והוא בא ונלחם איתו ונותן לו מכות, והמלאך אוכל, והכל, הכל, הכל יכול לקרות. אז א', אפשר להתווכח על ההנחות האלה. אבל ב', נכון. נכון, נכון. אפשר להתווכח על כל שרשרת ההנחות האלה של הרמב״ם, אפשר להתווכח עליהם ברמה התיאורטית. אבל לפני שמתווכחים עליהם ברמה התיאורטית, היה אפשר להקות על כל קודו של הרמב״ם. יש לך הנחות תיאורטיות? שכוח, אבל יש פסוק. מה הפסוק? הפסוק שיעקב אבינו הולך מכות עם מלאך. נכון? זה הפשט. הפשט הוא שיעקב אבינו הולך מכות עם מלאך.
זה הרמב״ם.
נכון? כן, ברור. אז אולי נקרא עוד רגע את הרמב״ם. אבל אני, לפני שנקרא את הרמב״ן, אני רוצה שנשים לב מה היה המהלך, מה היה המהלך של הרמב״ם. לרמב״ם היו, בוא נגיד ככה, הרמב״ם כשהוא היה בגן, הוא למד חומש רש"י, לא יודע מה למדים רש"י. איך לימדו אותו, מה לימדו אותו, מה הפשט, מה לימדו את הרמב״ם? שיעקב אבינו רב עם מלאך, ושהיו מלאכים שאכלו בשר, נכון? ושלמנוח נראה מלאך, הכל... זה הפשט. אחר כך בא הרמב״ם ומה אמר? זה לא הפשט? מה הוא אמר? מה יטריד את הרמב״ם? זה באמת הפשט, אבל...
הפשט הוא לא הנקודה.
אבל את מה הפשט סותר?
דיברה תורה כלשון
בני אדם. למה? למה להגיד דיברה תורה כלשון בני אדם? מה מפריע לך להגיד? מה? סותר הנחות יסוד. סותר הנחות, מאיפה אתה הנחות יסוד?
בסדר, היום.
מה? אז אולי הנחות יסוד לא נכונות?
סבא, סדר,
לא סתם
זורק אותם
באוויר. את מה? ההנחות האלה, אפשר לחלוק עליהם. איפה ההנחות האלה מגיעות מהתורה? אז מתוך שלל ההנחות של הרמב״ם, יש הנחה אחת שמגיעה מהתורה, והיא שאין נבואה אלא בחלום. זה הנחה שכתובה בתורה. כל שאר ההנחות, להגדיר דיבור עם מלאך כנבואה, ולהגיד שמלאך לא יכול, נקרא לזה בלשוננו, להתחפש לבן אדם, כל ההנחות האחרות הן הנחות שלא כתובות בתורה. הן הנחות לא מחויבות, לא מחויבות מתוך פשטי המקראות. זה מחויב מתוך פשטי המקראות שאין נבואה אלא בעקיד, אלא בחלום. אבל ההגדרה של הנבואה וההנחה, ואני מחדד עוד נקודה, הנחה שלא יכול להיות נס שיהפוך את המלאך לאדם, שהמלאך יתחפש לאדם, שהמלאך יתפקד כאדם, זאת הנחה מאוד יסודית ברמב״ם, שאני אחדד אותה ואני אגדיר אותה, שניסים קורים. ניסים קורים. יכול להיות שאני אצא עכשיו החוצה, ואני אראה שהבית שלי התמלא, יש אוצר בתוך הבית שלי. זה יכול להיות. אבל ניסים לא קורים, לא חלים על העולם המטאפיזי. לא חלים על האמיתות. עכשיו ההסבר לזה הוא הסבר פשוט מאוד. הפיזיקה היא אופציה. מה, לא באמת, זה לא באמת אופציה. היה קאט מוסלמית בתקופתו של כתומה יותר לרמב״ם. מה? קאטה? כן, המתקלמין. שהפיזיקה היא ממש אופציה, זאת אומרת, העובדה שהחולצה של שראל היא פס ירוק ופס לבן, זה יכול להיות גם הפוך. זה תלוי באורך הגל, ואורך הגל זה תלוי ברצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא, וכן בהחלט שבעוד רגע זה יהפוך להיות כחול ואדום, וזה מקרי לחלוטין. ודאי שהרמב"ם הרחוק מזה כי רחוק מזרח מערב, הוא ראה מזה שיגעון ושטות, אבל עקרונית זה לא אמת, זה לא אמת בהגדרה, זה לא אמת שלא יכולה להיות אחרת. היה יכול להיות עולם אחר. הקדוש ברוך הוא ברא את הפיזיקה באופן הזה, וכיוון שהוא ברא את הפיזיקה באופן הזה, זה רצונו, ורצונו לא משתנה, ואם הסוואטשר שלי יאפור, אז גם בעוד רגע הוא יאפור, כי זה הפיזיקה. וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא אמת עוד לפני שזה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. האמת האלוקית, האמת הפילוסופית, היא אמת בהגדרה. וכיוון שהיא אמת בהגדרה, היא לא, נס לא יכול לחול עליה. במילים אחרות, הנס לא יכול להפוך את האמת לשקר. הוא יכול להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, אבל את האמת...
אז מה לא יכול להשתנות?
העובדה שהשם אחד, העובדה שהשם אין לו גוף, העובדות האלה לא יכולות להשתנות. ולכן עניין הנושא שלנו, מלאך לא יהפוך לאדם, ומלאך לא ידבר עם אדם בהקיץ. על כל התחום המטאפיזי לא יכול לחול נס. אז א', כל התחום המטאפיזי הוא לא בהכרח נשאב מתוך התורה, הוא נשאב מתוך ההיגיון. וב', הנחה שנייה זה שלא יכול לחול עליו ניסים. זה שתי הנחות שעומדות ביסוד הפרק הזה ברמב״ם. הרמב״ן חולק על הפרק הזה מכל וכל, זה אחד הקטעים החריפים ביותר ברמב״ן. ובספר מורה נבוכים נאמר כי הפרשה כלל ופרט. ואמרנו תחילה כי נראה אליו השם במראות הנבואה. ואיך הייתה המראה הזאת? כי נשא עיניו במראה, והנה שלושה אנשים מצווים עליו. והיום אם לא מצאתי כן בעיניך, זה סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם. ואם במראה לא נראו אליו רק אנשים אוכלים בשר, איך אמר והראה אליו השם? כי לא נראה לו השם לא במראה ולא במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות. והנה לדבריו לא לש עשרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה. זה אחת הקושיות היפות של הרמב"ן. נכון? הרי מה כתוב? כתוב ששרה, אתה שומע שראל? תקשיב. כתוב ששרה צחקה. ויאמר השם לאברהם, למה זה צחקה שרה? נכון? כתוב ששרה צחקה, והקדוש ברוך הוא כועס על שרה שהיא צחקה, שהיא לא האמינה. אבל היא רק צחקה בחלום של אברהם, אתה צריך להניח... שבמקביל היא גם כן חלמה חלום והיא גם כן צחקה שם בחלום שלה. זה אחד הקושיות היפות של הרמב"ן, החריפות פה. רק הכל מראה. ואם כן בא החלום הזה ברוב עניין, כרוב, כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה? וכן, כן, זה כמו שאני חלמתי על מישהו שהוא עשה איזה משהו, למחר אחר כך אני אבוא אתן לו מכות. כי אתמול בחלום הוא עשה משהו לא בסדר, זה... וכן אמר בעניין ויאבק איש עמו שהכל מראה נבואה. ולא ידעתי למה היה צולע על ירחו בהקיץ. ולמה אמר כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי? ממה הוא כל כך התרגש? כי ראיתי פנים אל פנים ותנצל נפשי? כי הנביאים לא הפחדו שימותו מפני מראות הנבואה. יעקב אבינו כבר היה נביא לפני כן, וכבר היה מראה גדולה ונכבדה מזו, מסיפור של הסולה. והנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר גם כן בעניין לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה להם מצות, אבל הכל היה מראה. ואם יעלה את לוט למעלת מראה הנבואה, איך יהיו אנשי סדום רעים וחטאים נביאים? הקושיות על הרמב״ם הן באמת חזקות מאוד.
אבל זה רק
מהפשט. מה, אז תסביר לי את זה לא על פי הפשט. נו, תסביר לי. מה היה החטא של אנשי סדום שיקרו אותם בסנברים? המלאכים יקרו בסנברים את אנשי סדום? מה?
לא יודע.
הכל היה שם חלום. באו מלאכים בחלום, נכון? ואז אנשי סדום ראו שבחלום באו אליו מלאכים, אז הם באו לבקש ונוציא אותם ונדע אותם. זה באמת חסר פשר. הרמב"ם לא מתייחס לזה. אני לא יודע איך הרמב"ם מסביר את הסיפור שלו. מה? יכול להיות, כן, נו, ו... לא, עם יעקב, נכון, שכאילו כשאדם רואה משהו במראה בחלום, זה קל להסביר. אז הוא כל כך נרעש מזה עד כדי כך שהוא נהיה צולע. נכון, זה משפיע על הפיזית, זה נכון. אבל מה הוא יענה הלוט? הלוט חלם שבאו אליו מלאכים. אז בגלל זה אנשי סדום והקיפו את הבית, בגלל שהוא חלם. ומאיפה הם יודעים מה הוא חלם? מה? הוא חלם שהם באו. ולכן הם הוקעו אותם בסנברים.
לא, בגלל החטאים האחרים.
בחלום שלו הכל כך. גם סדום רק נחבא
בחלום. מה, יש שם? זה הרמב״ם לא אמר. זה לא, אני חושב שהרמב״ם רמז תשובה בסוף הדברים שלו. אני חושב שברמב״ם יש שם תשובה. מה?
בת קול יש.
כן, אבל בת קול זה אומר על מי שלא ראוי לנבואה.
אבל זה אנשים נביאי השם. אנשים ממש, הם עבדי השם.
ששם זה באמת אנשים.
יש
לו פנחס. יכול להיות, יכול להיות. כלומר, זה די ברור ברמב״ם שכל מה שהוא אמר על החלום, זה רק על אנשים שהם ראויים לנבואה. הוא יגיד את זה על יעקב, הוא יגיד את זה על אברהם, הוא יגיד את זה על אולי על בלעם, אבל הוא לא יגיד את זה על לוט. הוא לא יגיד את זה על מנוח, כי לוט ומנוח לא כתוב בשום מקום שהם היו נביאים.
אבל
למה
שהבדל בין, כאילו, המלאכים הולכים מאברהם ללוט, פתאום...
איפה זה כתוב שזה המלאכים הולכים?
מה,
אתה
דיברנו על
הגן. טוב. מה?
זה רצוף.
על יצחק, ושמי מלאכים הולכים, אנחנו חזרו. אחד להציג.
כתוב שזה אותם אנשים? זה כתוב בפשט?
זה
כתוב רע,
זה רעשי.
ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני דום. זה ההקשר.
ויפנו משם אנשים וילכו סדום.
איפה איזה פסוק?
פסוק כ"ב.
שאלה קשה, השאלה על סדום היא שאלה מה באמת קשה. היא באמת שאלה קשה של הרמב"ן. הרמב"ן יש לו שם שאלות טובות מאוד. אולי בשיעור הבא ננסה קצת... בכל אופן, בוא נמשיך. ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף כי להאמין בהם. ובאמת כי כל מקום שהוזכר בכתוב, ראיית מלאך או דיבור מלאך, הוא במראה ובחלום. כי ההרגשים לא ישיגו המלאכים, אבל לא מראות הנבואה, כי המשיג לראות מלאך או דיבורו איננו נביא. שאין הדבר כמו שהרב גוזר, כי כל נביא זולת משה נבואתו על ידי מלאך. וכבר ראו בדניאל, אינו עדיף מיני, דאינו נביא, ואיו לב נביא. וכן לא נכתב ספרו מספרי הנביאים לשעיין עניינו עם גבריאל, שהוא מלאך, והכתוב חילק נבואת משה רבנו מנבואת האבות. טוב, אז נשאיר את המשך דברי הרמב"ן. על כל פנים, הרמב"ן חולק נקודתית על הרמב"ם ואומר, נבואה זה לא מלאך, וכיוון שנבואה זה לא, מלאך זה לא נבואה, וכיוון שמלאך זה לא נבואה, אז ראיית מלאך יכולה להיות בקיץ. כמובן שמה שעומד יסוד ההבדל שבין הרמב״ם לרמב״ן זה השאלה מאיפה מתחילים לפרש את התורה. האם מתחילים לפרש את התורה מתוך התורה או מתחילים לפרש את התורה מתוך ההנחות? הדברים האלה מפורשים ברמב״ם ומפורשים ברמב״ן. נקרא למשל את המורה נבוכים חלק א' פרק ל"ד. הסיבות המונעות לפתוח הלימוד באלוהיות ולהעיר על מה שראוי להעיר עליו ולהראות להמון חמש סיבות. הסיבה הראשונה, קושי העניין בעצמו ודקותו ועומקו, אמר רחוק מה שהיה ועמוק מימצאנו, ונאמר הרבה חוכמה מעין תימצא, ואמרנו שהתחילו בו בלימוד קשה ובעמוק להבין. והסיבה השני, קיצור דעות האנשים כולם בתחילתם, וזה כי האדם לא ניתן לו שלמותו האחרון בתחילה, אבל השלמות בו בכוח, והוא בתחילתו נעדר הפועל ההוא, ואייר פרא אדם יולד. כן, פסוק ביוב, שאומר, אייר פרא אדם יולד. אדם שהוא נולד הוא חמור של פרא, לא סתם חמור, לא סתם אייר, אלא אייר של חמור בר. כן? מה זאת אומרת? במה זה בא לידי ביטוי שהוא אייר של חמור בר כשהוא נולד? במה זה בא לידי ביטוי? אדם, עד שהוא לא מתפתח, במה הוא מתפתח? במה בא לידי ביטוי החמוריות של האדם בתחילת יצירתו? מה?
לא יודע
כלום. לא יודע כלום. מה זה כלום?
מדעים.
נכון? אתה לא משיך את ההמשך. ואין כל איש...
נו. הוא אומר שזה לוגיקה,
אבל... הנה. זה ה... ואין כל איש שיש לו דבר אחד בכוח ראוי בהכרח שיצא לראוי לפועל. אבל אפשר שישאר על חסרונו. הסיבה השלישית, אני מדלג, אורך ההצעות. אי אפשר אם כן בהכרח למי שירצה השלמות האנושי, שזה האלוהיות, מבלי להתלמד תחילה במלאכת ההיגיון. לוגיקה. ואחר כך בלימודיות על הסדר. כן, מה זה לימודיות?
זה מתמטיקה.
מתמטיקה ודברים כאלה.
בשוורץ זה מתמטיקה.
מה?
בשוורץ זה מתמטיקה.
כן, כן. לימודיות זה מתמטיקה. ואחר כך בטבעיות.
פיזיקה.
ואחר כך באלוהיות. וכבר מצאנו רבים מלאי שכלם בקצת אלו החוכמות. וגם אם לא יקצר שכלם, אי אפשר שיפסיק בהם המוות והם בקצת ההצעות. ואילו לא ניתן לנו דעת על צד הקבלה בשום פנים ולא ישירונו אל דבר במשל, אלא שנחויב בציור השלם בגדרים העצמיים ובהאמין במה שיוצא להאמין בו במופת, כלומר בהוכחה, וזה אי אפשר, אלא אחר ההצעות הארוכות היה מביא זה למות רוב האנשים, והם לא ידוע יש אלוה או אין אלוה, נדמה שקראנו את הפרק הזה. אבל מה רבא אומר? התורה, בתורה נמצאות כל האמונות. אבל למה בעצם נמצאות כל האמונות בתורה? למה כל האמונות הנכונות נמצאות בתורה וקיבלנו אותה במסורת? למה קיבלנו אותה במסורת?
זה קיצור דרך.
זה קיצור דרך. האמת, אפשר להגיע לכל האמונה שכתובה בתורה, או לרובה, חוץ מנקודה אחת מרכזית שהרמב"ם עומד עליה ונעמוד עליה בהמשך, על ידי לוגיקה, מתמטיקה, פיזיקה, תיאולוגיה. זה הסדר. והיה אפשר להגיע למה שכתוב בתורה. אלא מה? רוב האנשים לא יגיעו לזה. ולכן הם ימותו בלי לדעת מה שכתוב בתורה. מסקנה, איך צריך לפרש את התורה?
לפי הלוגיקה,
המתמטיקה והפיזיקה. נכון? זאת המסקנה המתבקשת. המסקנה המתבקשת מדברי הרמב״ם, שהתורה מבוססת, הלוגיקה, המתמטיקה, הפיזיקה, הכל זה דברים אלוהיים, שהם בסיס לפילוסופיה האלוקית. והפילוסופיה האלוקית היא נמצאת בתורה. רק זה השורה התחתונה, זה הקיצור שולחן ערוך. זה כדי שלא תמות בלי לדעת את האמיתות היסוד של החיים. אבל לא יעלה על הדעת שהתורה תסתור את אמיתות היסוד. וכיוון שלא יעלה על הדעת, אני צריך לפרש את התורה על פי אמיתות היסוד. זו שיטת הרמב״ם.
איך אנחנו יודעים שהגענו לרמה הסבירה של
הלוגיקה? זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, מה שאתה שואל מיכאל. אבל
אריסטו,
ועכשיו רואים שזה... זו שאלה מצוינת. אני אנסה להתייחס אליי המשך. אני נפתח עם זה בשיעור הבא, ואני אמשיך למקום אחר. רק שני משפטים מהרמב״ם. הרמב״ן, פה ברבע לשש יש שיעור של הרב חיימי, נכון?
כן.
הרמב״ן, יש לו דרשה שנקראת תורת השם תמימה, אנחנו נתייחס אליה גם בהמשך בכמה דברים. זו דרשה מאוד יפה ומיוחדת, וכדאי להכיר אותה, אבל אני אקרא ממנה פסקה אחת. בהתחלה הוא מדבר על גדלות התורה. אתם יודעים מה? האמת היא שחבל לקרוא את זה דברים בקיצור. אני אקרא פה משפט אחד, אנחנו נתחיל את השיעור הבא מהנקודה הזאת, כי את ההתחלה של הדברים של הרמב"ן חבל לי לדלג עליהם, אבל הם ארוכים. אז הרמב"ן אומר ככה: תחילת כל דבר יש לך לדעת שכל מה שהנבראים יודעים ומבינים כולם פירות התורה או פרי פירות. ואלמלא כך אין בן אדם לחמור שהוא רוכב עליו כלום. וכן תראה היום באומות הרחוקות מארץ התורה והנבואה יושבי הקצוות כגון יושבי רומניה, אני מקווה שהם פה רומנים, והטטרים ואומות הצבא, שאינם מכירים את הבורא וסבורים שהעולם קדמון, וגם אינם מחשבים כלל לא בקדמותו ולא בחידושו, ואם הגלגל מניע את עצמו, זולתו מניע, כמו שאמר דוד המלך עליו ועל שלום במזמור זה, וכמו שראו בעלי העיון שלא שמרו התורה, כי האדם בתולדתו ולא מלמד כבהמה שנאמר ואיר פרא אדם יולד. אז מה זה ואיר פרא אדם יולד? למה האדם הוא חמור בתחילת יצירתו? כי מה?
לא מכיר את התורה.
כי אין לו תורה. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, אבל זה ברור, אנחנו נמשיך בשבוע הבא לסיים את הנקודה הזאת, אבל זה ברור שהמגמות היסוד של הרמב״ם והרמב״ן הן שונות לגמרי. הפסוק, הפירוש לפסוק ואיר פרא אדם יולד, שגם הרמב״ם הביא אותו יותר שונות. מעניין, אני לא יודע אם הרמב״ן פה מתייחס, כמו שאומרים, אני מתכתב עם הרמב״ם בחלק א' פרק א' פרק ד', לא יודע אם זה, אם הוא מתייחס אליו, אבל זה ברור שמה הופך את האדם לאיר פרא, וזה נקודת היסוד שבה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. האם מה שהופך אותו לאיר פרא זה העובדה שאין לו לוגיקה או העובדה שאין לו תורה? וממילא, האם התורה צריכה להתפרש על פי הלוגיקה, או שאני אגדיר את הלוגיקה על פי התורה? כי התורה היא בסיס להכל. אני, היום רק הצמנו את המחלוקת, אני רוצה קצת לדבר עליה קצת יותר בהרחבה בשיעור הבא.